הבת, אנחנו חייבים לסיים, כי יש עוד המון מאזינים.
טוב,
אני רק אתמצאת, אני רק אתמצאת, לסיום. אני אומר, יש שתי נקודות לראות את ה-400 שקל שהוא נותן לך כל חודש. או כמשהו טכני שהוא נותן בכדי לצאת ידי חובה או בשביל לקנות אותך, או בזווית יותר אמיתית שהוא נותן את כל מה שיש לו בכדי להיות זכאי וראוי לתואר אבא. אחרי שתעשה את העבודה מבפנים, תוכל עוד יום יומיים להתקשר, להנתן לך את מספר הטלפון, ואני אעזור לך, אם יהיה צורך, להתנסח במכתב בצורה מכובדת ותועלתית. אתה רוצה לרשום את מספר הטלפון?
כן.
053 053
053 כן.
41
4
71 601 בסדר? בשורות טובות, שמחתי לשוחח איתך. לילה טוב. כמה צלילים ונשוב.
מאוד זקן ושבע ימים ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים אתה עלה קטן מתנועה בטוח בעצמו הכל יודע קח איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים הכל פורח ויש שעות קשות הכל בורח לקטן שלי ולא תמיד הכל נכון הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון זה גם מבחן עכשיו עלה קטן הכל רגוע
רגוע
אך מרחוק אולי ענן מגיע קח איתך צידה לדרך את ברכתי
ברכתי
חצי הכוס היא מלאה תזכור תמיד כשהשמש אל הים שוקח
אל תדאג
אל תדאג מחר היא שוב זורחה תחזיק חזק עלי קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי קול חי.
שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין נוסף. שלום ולילה טוב. הלו?
שלום. כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני מרגיש חוסר חשק בלימוד, חוסר סיפוק, חוסר, מרגיש שאני הייתי יכול יותר, יש לי, רואה את ה, אני רוצה לפרוץ יותר, להצליח יותר, ולא הולך לי. וגורם לי ל, כאילו, איך אני מקבל את זה בסבלנות, בסלחנות, בהבנה שזה יותר יתברך. וכאילו, אני מרגיש שאני הייתי יכול להצליח עם חברים, שאני רואה מסביבי חברים, חברים, אני רואה שהם יותר חזקים, אני מרגיש פחות ביטחון מולם. איך אני מחזק את ביטחון עצמי וזה?
בוא ננסה לחלק את השאלה על שני חלקים. בתחילת השאלה הבנתי שאתה חותר לקבל תמונה איך אתה מצליח להגשים את שאיפותיך שהם ברי ביצוע. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד יותר, להתרחב יותר, לדעת יותר, גם באיכות וגם בכמות. ובהמשך השיחה אמרת איך אני מקבל את זה שזה מאיתו יתברך. זאת אומרת,
כן.
אתה רואה את התמונה ברת שינוי או כנתון מובהק שאי אפשר לשנות אותו? יש פה שני, אתה מבין, צריך לעשות סדר בעצם עם מציאות שאיתה אנחנו צריכים להשלים, וזה עבודה מסוג אחד, ויש פה עוד נקודה, איך אנחנו מצליחים להגשים את שאיפותינו שבעבר ניסינו ולא הצלחנו, וצריך למצוא את הדרכים הנכונות שיכוונו אותנו אל היעד הנחפץ.
כאילו להתמודד עם להצליחם ולהצליח מה שאני כן יכול, וגם לדעת שאפילו שאני הייתי רוצה יותר כרגע משהו יותר, אבל
אני מנסה ידידי לפענח מה הנקודת מבט שלך. האם אני רוצה ללמוד יותר, אני מסוגל יותר, ואני לא מצליח כי אין לי חשק, או כי אני מתעייף, או בגלל שיש לי יצר דיבור, או מכל סיבה שלא תהיה, או שהקושי שלך מהנקודת מבט שלך, מה שמטריד אותך, זה שאתה אומר, אני לא מצליח לקבל את זה, שאני פחות מוכשר או פחות מוצלח מאחרים. מה הנקודה שמפריעה לך, שמטרידה אותך?
גם זה וגם זה. כאילו, בעיקר שאני, שאני מגיע ואני לא מקבל, כאילו, בעיקר הדבר השני.
בוא אולי דרך הפרקטיקה ננסה לפענח יותר מה מטריד אותך, ובעזרת השם איך אנחנו פותרים את העניין. אתה אברך או בחור?
אברך.
בן כמה?
35.
ומה אתה לומד?
אני לומד גמרא, בבוקר, כאילו, בבוקר גמרא, גמרא.
ואחר הצהריים?
הלכה.
הלכה. ומה יותר טוב, גמרא או הלכה? למה אתה יותר מתחבר?
הלכה.
אז למה בסדר א' אתה לא לומד הלכה?
כי זה סדר הכולל.
בכולל מה?
עכשיו אני נמצא בכולל שלומדים על גמרא.
גם באחר הצהריים, זאת אומרת באותו כולל לומדים בבוקר גמרא ובאחר הצהריים הלכה?
כן.
והתחושות שמטרידות אותך הן מגיעות גם באחר הצהריים וגם בסדר הבוקר, או בעיקר בסדר הבוקר?
בוקר.
זאת אומרת, בתחום ההלכה אתה מרגיש שאתה במצב טוב, די ממצא את עצמך, אפשר כמובן תמיד יותר, אבל אין לך את התחושות האלה שמטרידות אותך.
לא.
חז"ל מלמדים אותנו, אין אדם למד, אלא ממקום שליבו חפץ. כאשר הרב אלישיב נשאל, מדוע התורה מכנה את לימוד התורה כשירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזו, אני דיברתי על כך כבר בשידור בעבר, אמר הרב אלישיב, הוא אומר, למה דווקא שירה? יש כל כך הרבה תחומי אומנויות שונים. אמר הרב אלישיב, שירה בשונה משאר תחומים, כמו ציור וכולי, נגרות, לשירה כולם מתחברים. אחד אוהב חסידי, והשני אוהב מזרחי. אחד אוהב קצבי, אחד אוהב שקט. אחד אוהב סוג מקצב כזה, והשני מקצב אחר, וזה בסדר. הכל בסוף תחת השמיכה שנקראת מוזיקה. אמר הרב אלישיב, גם בתורה כל אחד צריך למצוא את הנקודה שהנפש שלו קשורה בה, והוא מתחבר. אחד הלכה, אחד גמרא, אחד אגדה, אחד מוסר, אחד נביא, אחד דרוש, אחד, כל אחד בנקודה שלו, שם הוא מתמקצע. ואתה רואה שיש כל מיני מחברים שונים, שאם הם היו מנסים את מזלם כביכול בתחום אחר, יכול להיות שהיו נשארים קרחים מכאן ומכאן. זאת אומרת, רב שמעון שקופ, שמעת עליו? בעל השער יושר?
שמעתי עליו.
ורב שמואל רוזובסקי, שמעת עליו?
כן.
ראש ישיבת כן. פונוביץ', זיכרונו לברכה, שיעורי רב שמואל. מאוד יכול להיות שאם הם היו מנסים להשקיע את כל מרצם בתחום ההלכה, הם היו פחות מגשימים את עצמם מאשור התחום העיוני שאליהם הם התחברו, בו הם עסקו, ועד היום בבתי מדרשות חורשים על ספריהם. באותה מידה, כל מיני דיינים, מוצים, פוסקי הלכות, אם הם היו זונחים את התחום שבו הם עסקו והנפיקו הלכות לרוב, והיו במקום זה מוציאים ספרי למדנות, גם הם היו בעצם מפספסים את הייעוד שלהם. זאת אומרת, כפי שאומרים חז"ל, גם כאשר יש סיני וגם עוקר הרים, העולם צריך גם את זה וגם את זה. וכל אחד צריך לבדוק איפה הנקודה שלו שהוא מתחבר, ושם למקסם את עצמו. ולכן, אני במקום שלך, לא הייתי ממהר לא לפסוק שאין לך חשק בלימוד, ולא לפסוק שצריך לקבל שהכל מאיתו יתברך, כי בבחינת מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו. אדם צריך להרים את עצמו ולזוז, ולא להגיד הכל מאיתו יתברך ולקבל את המצב, כי מה שאיתו יתברך מבקש ממך, זה להגשים את עצמך. ולכן בנקודה הזו, אם אתה הוכחת באופן חד משמעי, שלתחום ההלכה אתה מתחבר, ושם אתה מגשים את עצמך, אז אל לך להתעקש להישאר דווקא בכולל כזה, שבבוקר לומדים, שזה חלק משמעותי ביום, לומדים תחום שאתה פחות מתחבר. ואתה לא צריך לפחד מהשינוי, כי השינוי הוא תקופתי, והחוסר שינוי הוא סבל מתמשך. אבל אנחנו מעדיפים להישאר הרבה פעם באזור הנוחות שלנו, לשלם מחיר יקר, ולא להבין שאנחנו בעצם משלמים המון ריביות לבטלה. עדיף לסגור את הסיפור פעם אחת, לבצע שינוי, לחשב מסלול מחדש, למצוא כוללים שבאמת מותאמים ליכולות שלנו, לתחומים שבו אנחנו מחוברים ורוצים לעסוק, ואז לפרוח. אתה נשמע אדם רציני, אדם שלוקח את החיים ברצינות, אדם פיקח ומבין עניין, ומחובר גם לתורה בכלל ולהלכה בפרט. אין שום סיבה שאתה, בחור צעיר בגיל 35, לא תעניק לנו בעזרת השם עוד 20 שנה את אחד מגדולי פוסקי הדור. תשקיע את כל כוחך ואת כל כישוריך ואת כל יכולותיך ואת האנרגיות שבך ואת הרצון ואת השאיפה המדהימים שיש בך, בכדי להפיק מעצמך את המירב בתחום שאליו אתה מתחבר. אבל אני... אפילו?
אני כל אלה שלא נותנים, כאילו לא מצליח, אני כל אלה בלי כסף אפילו.
למה צריך לחפש דבר כזה? יש כוללים עם כסף. אבל תראה, זה הכל לפי העניין. צריך לראות את המצב הכלכלי שיש בבית. אשתך עובדת?
כן.
כמה ילדים יש?
4.
וה-1,500 או 2,000 שהכולל מעניקים, הם משמעותיים מאוד עבורכם?
עכשיו אמר, זה נותן קצת ראש שקט, כאילו, האישה אומר, כאילו...
כמה נותנים לך בכולל?
עם דתות, זה יוצא ביחד 2,000.
כן. תראה, אני מאמין וסמוך ובטוח שבעזרת השם תמצא. איפה אתה גר? במרכז הארץ? בירושלים? בצפון? בדרום?
בני ברק.
אוי, בני ברק. בני ברק זה. אין שום סיכוי שלא תמצא כולל הלכה טוב שגם משלם. אז אם זה 200 שקל לפה ולשם, זה בטח לא משמעותי בכדי שאשתך תקבל בעל שמגשים את עצמו ושמח. אתה הרי משקיע את כל חייך בלימוד תורה. יכלת ללכת ללמוד הנדסה, עריכת דין, הייטק וכל תחום אחר. אתה אומר, שנייה, לא, חשקה נפשי בתורה. אבל תמצא את המקום ששם חשקה נפשך. זה ודאי לא שיקול. אבל אין שום סיבה לוותר על הכל ולהגיד, אני אקבל רק דתות, מכיוון שיש גם כוללים כאלה שיכולים לקבל אותך ולשמוח בהגעתך, כי אתה נשמע אדם רציני שרוצה, וגם כן ששם תוכל להגשים את עצמך. ושם תציב לעצמך יעדים, תכתוב את הדברים, תסכם, תוציא ספרים, לעצמך אפילו. תרגיש את ההצלחה, והצלחה גוררת הצלחה, כמאמר חז"ל, מצווה גוררת מצווה. ברגע שאתה תציב לעצמך יעדים, אני רוצה עכשיו לסכם את סוגיית מוקצה, או מבשל, או כל תחום אחר, בהלכות שבת, או בהלכות עירובין, או בהלכות לא משנה מה, תסכם את הדברים, תדפיס אותם, תוציא אותם בכרך מכובד, תקרא לזה בשם אפילו, אתה תסתכל על הספר ותגיד, וואו, את זה כתבתי? איזה מוצלח אני, ואז תשתמש בצמד המילים מאיתו יתברך במובן החיובי. תגיד, הכל מאיתו יתברך, החונן לאדם דעת. בסדר? אז בשביל שהשיחה הזו תהיה אפקטיבית, אני ממש מבקש ממך, כבר מחר בבוקר, לא עוד שבוע ולא עוד חודש, מכיוון שהיצר דואג שאנחנו נמרח את הזמן ונשקע בתוך רצף ותרדות החיים. כבר מחר בבוקר לברר ולחפש כולל הלכה טוב באזור מגוריך ולהתחיל עם תוכנית מסודרת, ואני מברך אותך מכל ליבי שבעזרת השם תגשים את עצמך בצורה טובה ביותר.
אמן, תודה רבה.
בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים במאזין נוסף. אני רק מזכיר שוב את מספר הטלפון, מאזינים ומאזינות יקרים, 03-593-93. אנחנו פה לעוד 40 דקות של שיח מרתק איתכם על כל נושא שתחפצו. יש אתגר עם ילד קטן או עם ילד גדול. יש קושי עם הבעל או קושי עם האישה. אנחנו פה נמצאים לתקופה מאוד מוגבלת ומוגדרת בעולם חולף. חשוב, כדאי ומצופה מאיתנו למקסם בצורה הטובה ביותר את יכולותינו. אז אנחנו כאן לכל מי שמעוניין לשוחח, להתקדם ולגדול.
משם תשב עוד כוח מחשב מסלול מחדש ובאופק נקודת מפגש גם אם הדרך היא דרכה יש מי שמחווה בשיחה בלבבך עוד לומד לקבל מברך על הכל אלוקים גדול והוא תמיד איתך
לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93 ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר
חי תמיד איתי כוחה
כן מאזינים שבנו אליכם ואנחנו עם מאזין נוסף שלום ולילה טוב הלו
שלום כבוד הרב, הרב שומע אותי עכשיו?
כן, עכשיו טוב, שלום ולילה טוב, כן.
שלום ולילה טוב כבוד הרב. וקודם כל לפני השאלה, רציתי קודם כל באמת להודות על התוכנית, שאני מאוד נהנה להקשיב לה, גם אני גם אשתי משתדלים להקשיב כל שבוע, ובאמת מאוד נהנים, אז תודה רבה.
אני מקווה שזה לא מתנקם בכם בבוקר.
משתדלים.
כן.
מזל שזה פעם בשבוע, אם הרב היה משדל כל השבוע היינו בבעיה. לשאלה למעשה, ברוך השם, אני ואשתי זכינו, יש לנו שני ילדים מקסימים, הגדול בן 5, והקטן בן 2.5, ולמרות שאני יודע שבדרך כלל זה מגיע בהתחלה, אבל אצלנו ברוך השם זה לא היה בהתחלה, עכשיו זה משום התחיל להתפרץ, האח הגדול פשוט מקנה באח הקטן, ומאוד משתדלים, אמנם לא לתת יחס מיוחד לאח הקטן, אבל זה טבעי שילד קטן, בכל זאת, נהנה יותר מזכויות יתר, נקרא לזה, ומאח הגדול, במיוחד הבכור, דורשים קצת יותר.
כן.
ולאחרונה זה קצת התחיל להיות יותר מורגש, זה במילים, בביטויים, בצורת יחס, ולאחרונה זה אפילו הגיע לזה מקרה אחד או שניים של, כמובן לא אלימות קשה, אבל הרמת יד.
כן.
זה מאוד מאוד הדיג אותנו. ורצינו לשמוע אם יש לרב איזה רעיונות טכניק, מודל עם זה וכו'.
כן. אני מוכרח לומר שאני מאוד מאוד שמח שהעלית את השאלה הזו, מכיוון שאני נשאל את השאלה הזו בנוסחאות שונים, בתדירות גבוהה. זאת אומרת, התופעה הזו של ילד קטן שבעצם תופס את מקומו של הגדול, וכמובן שזה מביא לתגובות מצד האחרון, מהגדול. אם אנחנו בעצם מעמיקים ומתבוננים בסיטואציה בצורה יותר רחבה, בתורה יש איסור דאורייתא של השגת גבול. זאת אומרת, אם אני עכשיו פתחתי חנות נעליים, ואני דרכה מצליח לפרנס את משפחתי, אז יש איסור כמובן בתנאים מסוימים, וצריך ללמוד את הסוגיה לעומק ולרוחב, אבל באופן עקרוני אסור לאדם לפתוח עסק מקביל באותו תחום לצידי. כשאתה בוחן את הדברים בצורה משוחררת, או אם תרצה חילונית חלילה, אז יש פה משהו מאוד מאוד לא הוגן, הפוך. המשק החופשי הוא בעד תחרות, ועד רבה שיתמודד. התורה מגלה לנו את הצורך ואת החיוב בראיית רגשות וצרכיו של השני. ואם כעת יש לי עסק שמביא לי פרנסה, וכמובן אני עובד ביושר ובנאמנות, אז נדרש מההוא שלצידי לא לפגוע בפרנסתי. עד כדי לאו דאורייתא של השגת גבול. אם אנחנו מתבוננים בעומק של האיסור הזה, של הרגישות של התורה וההתייחסות לסוגיה הזו, אנחנו עלולים לזהות את המציאות ואת התחושה הזו הקשה של השיגו את גבולי, גם במערכת יחסים בין הילדים שאותה אתה מתאר. זאת אומרת, יש פה שני הורים מקסימים שהיו סביבי, דאגו לי, צחקו איתי, שיחקו איתי, האכילו אותי, לקחו אותי לגינה, הייתי כל עולמם. ופתאום יש פה אדם חמוד, אח שלי, שמשיג את גבולי. הוא בעצם פורץ לתוך הטריטוריה שלי ומאיים על הפרנסה שלי. פרנסה זה דמים, ודמים לא סתם נקראו דמים. זה הנפש שלי, זה החיים שלי, זה הפרנסה שלי, זה המשפחה שלי. וכעת לנמשל, אח שלי נכנס לעולם שלי, לטריטוריה שלי, ומאיים על החיים שלי. מכיוון שהחיים שלי עד היום היו בנוכחות מלאה של שני ההורים, ועל החיים האלה שהיו עד לא מכבר, עד שהוא נולד, נלקחו ממני. אז הוא בעצם מאיים על החיים שלי. אני אומר מילים קשות, אבל זה חוויה שילד חווה באותם זמנים שהחיים שלו משתנים. וכשהחיים משתנים, אז בעצם הם נלקחים, למרות שמגיעים חיים אחרים. ובתפיסה שלנו, כהורים, כבוגרים, אתה אומר יש מקום לכולם. אבל גם אנחנו מבינים שבהשגת גבול, לא נאמר יש מקום לכולם, כי התורה מצווה אותנו לא לומר כך. אלא אומר, זה הטריטוריה שלו, אל תיכנס. אם אנחנו מגיעים בגישה המכילה האמפתית הזו כלפי עולמו הפעות של הילד, בתפיסת מבט שלו, ממה שחשוב לו, מה שהורגל אליו, אתה פתאום מקבל פרספקטיבה חדשה על התגובות שלו. אתה אומר, שנייה, משיגים את גבולו, הוא מרגיש מאוים. וברגע שכך אתה מרגיש, וכך אתה חווה, וכך אתה מכיל, אז ארגז הכלים שלך משתנה לחלוטין. זאת אומרת, מארגז כלים שמכיל בתוכו השתקה של הגדול, או אפילו איומים, אם תעשה כך וכך לאחיך הקטן, אתה תענש. או הבטחת פרסים, אם לא תרביץ לו, או אם לא תדבר אליו בצורה כזו, אני אתן לך שוקולד. הגדול בעצם מלמד אותנו משהו הרבה הרבה יותר עמוק. הוא בעצם מדבר דרך התגובות הללו ואומר אני במצוקה. כשאתה בסוף דבריך בכאב גדול, תיארת פעם או פעמיים שאפילו הוא השתמש בהפעלת כוח פיזי, באלימות. האם חשבתם אתה ורעייתך מה זה אלימות? אלימות זה שיח, שיח לא נעים, שיח כואב, אבל זה שיח שהוא נאלץ לשוחח, ובלי גיבוי חליל על התפיסה הזו, לשיח הזה. אבל אנחנו נפתור דברים רק אם נבין קודם כל מה הוא רוצה. אלימות היא מילה ששורשה היא, מה השורש של המילה אלימות? חשבת פעם?
נניח שאלם, אלף למנמם.
אילם. אדם שלא מצליח לדבר, אז הוא מדבר בשפת הסימנים. ושפת הסימנים נעשית על ידי הידיים. ולכן כשהוא לא יודע להביע את הכאב שלו, לקחו לי את החיים, מכיוון שהוא לא למד מפאת קטנותו ובעזרת השם שיגדל להיות תלמיד חכם ואילן גדול, אבל הוא לא למד את השולחן ארוך שמדבר על השגת גבול, אז הוא לא יודע לבוא ולשטוח בפניכם שנייה, קרה פה משהו, לא הוגן. לא מוסרי, לא צודק, אז הוא רוקע ברגליו, אז הוא מרים את ידיו, ובעצם כשהוא מרים את ידיו על האחיו הקטן, הוא בעצם אומר, אני רוצה נוכחות, אני לא רוצה שיגנבו לי, שישיגו את גבולי. ולכן ברגע שאנחנו מסתכלים כאמור מהנקודת מבט הזו, ולא הנקודת מבט שאומרים שצריך לפתור פה את הבעיה בצורה נקודתית, וקוסמטית, אלא בצורה עמוקה ושורשית, אנחנו נעשה הכל בכדי שהקטן לא רק לא יאיים על הגדול, אלא ישדרג את המעמד שלו. זאת אומרת, אם הקטן מהווה איום, אז אנחנו רוצים להסיר את האיום. אבל אם הקטן הוא משדרג את המעמד שלי, ואני מנפיק ממנו דיווידנדים, רווחים, אז הפוך, אני רוצה שהוא יהיה פה. ולכן אם בכל הזדמנות תתעלמו מהאלימות, מכיוון שזה לא משיג כלום. וכאן יש את שני הדרכים שלימדו אותנו חז"ל, סור מרע ועשה טוב. בסור מרע אנחנו קודם כל נלמד אותו שהוא לא מרוויח ולא משיג את המטרה שלו ברגע שהוא מרים ידיים או מתנהג בצורה לא טובה. והדרך ללמד אותו את זה, זה חוסר יחס מוחלט. אפשר לקחת את הקטן בצורה עניינית, ברגע שמרגישים אפילו לא סכנה או כאב, אבל בטח לא להפוך אותה גדול למרכז העניינים. כי אז בעצם הוא הרוויח את מה שהוא רצה, ולא ביושר. ולכן ברגע שאנחנו נפעל בצורה חכמה, לא נתייחס לסיטואציות האלה, ואז בעצם לא נגבה ונממן ונזין את ההתנהגות הזו, ונגרום לו לשכפל את ההתנהגות הזו. לאחר מכן, נעבור לפסים של עשה טוב, וזה על ידי שאנחנו נגרום לגדול להבין שהקטן מביא לו מעמד חדש, ולא רק שלא לוקח לו את החיים, אלא משדרג לו אותם. ברגע שאנחנו בכל הזדמנות נאמר, רגע, נכון מוישי, קודם כל יש את דודי הגדול, ואחרי זה אתה, כי הוא יותר גדול. או להגיד לגדול, אתה עכשיו תשמור על הקטן, כי אנחנו סומכים עליך. או עכשיו רק אתה עוזר לנו בזה ובזה, כי הוא עדיין קטן. עוד מעט הוא יגדל ותלמד אותו. בדרכים הללו, בעצם אנחנו מלמדים את הילד הגדול, שהקטן הוא כדאי לו מאוד, והוא ישמח מאוד על הרגע שהוא נולד. כי הוא לעולם לא יוכל להיות הגדול, אם אין מתחתיו קטן. אנחנו לא צריכים להתעלם מהילד הקטן, לא צריכים לפחד מהאלימות שלו, ומהביטויים שלו, ומההתנהגות שלו, כי בעצם הפחד אומר לילד, שווה לך להתנהג ככה, הנה, אתה חוזר למרכז העניינים. ואדם רוצה להיות במרכז העניינים בכל מחיר, ובלבד לא להיות שקוף. עדיף לו להיות רע ונוכח, מאשר טוב ולא נוכח. אתה מבין?
אנחנו ננסה
לעשות את זה
בשטח,
ובעזרת
השם
נשתדל
לעלות,
לעדכן את הצעות. כן, בעזרת השם. אז שיהיה הרבה הצלחה ונחת. בשורות טובות ולילה טוב. בשורות טובות. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, לבקשתכם, אני אזכיר את מספר הטלפון שהוקם עבורכם בכדי לשוחח איתי במהלך היום בכל נושא שתרצו, קשיים בזוגיות, אתגרים בחינוך, העצמה וכל נושא שאתם מרגישים שקצת מגביל אתכם ולא מאפשר לכישורים, ליכולות או למציאות שבה אתם נמצאים לפרוח. מספר הטלפון שלי הוא 053-41-71-601, 053-41-71-601, זה כאמור קו שהוקם עבורכם למאזיני התוכנית הזו, והוא נועד לעצות קצרות או לחילופין לקביעת פגישה. כמה צלילים ונשוב.
והביתך ביתך בשם חסד חסד יסוי ובני והביתך ביתך בשם חסד יסוי ובני והביתך ביתך בשם חסד חסד יסוי ובני
כן, מאזינים, אני אזכיר שוב, יש לנו עוד 20 דקות עד לסיום התוכנית, ואני רואה פה שמאזינים מתקשרים, אבל אתם צריכים להיעזר בסבלנות, מכיוון שהמפיק שלנו עונה לכם ומתייחס, אבל כאמור זה לוקח את הזמן שזה לוקח. אני אחזור שוב על מספר הטלפון בכדי לשוחח איתי בתוכנית, 03-593-93-93, 03-593-93-93, תתקשרו, תעזרו בסבלנות, יענו לכם ונשוחח. במקביל אני רואה שיש לי פה מספר הודעות באתר, נשתדל להתייחס גם לשאלות הללו, ובמקביל נשתדל לשזור גם מאזינים. נסיים את השיר המקסים ונשוחח אתכם.
חסד חסד יסוי ובני והביתך ביתך בשם חסד יסוי ובני
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
Schwer.
המאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי קול.
כן, שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו עם מאזין נוסף, שלום ולילה טוב, הלו.
שלום וברכה, ערב טוב הרב.
כן, שלום וברכה.
יישר כוח על, יישר כוח על התוכנית, כל שבוע אנחנו מקשיבים, נהנים.
כן.
רציתי לשאול שאלה מעניינת, איך אני יכול לראות את המיוחדות שלי, את הכישרונות שלי, את המעלות שלי? ואני מכיר את המעלות שלי, אני יודע מי אני, אני מכיר את כל ה... אני יודע מי אני, ואיך אני יכול לראות את זה בלי להיכשל בגאווה, כי זה בעצם יכול להביא לגאווה.
כן, שאלה חשובה ומעניינת כפי שאתה פתחת. גאווה איננה חוסר ההכרה ביכולותיי, בכישוריי, בתחומים שבהם אני טוב. זה טיפשות. אם אתה מוכשר במוזיקה, או בנגרות, או בציור, ואתה אומר, לא, אני לא מוזיקאי מחונן. אני לא יודע לצייר יפה. זה לא אמין, ולא אפקטיבי. כי אדם לא יכול לשקר את עצמו, כי הוא יודע שהוא כן טוב בזה. מעבר לזה, אדם מוכרח לדעת את יכולותיו, בכדי לבצע אותם. אספס אמס מגור. שמעת על אספס אמס? הוא אומר על דברי חזל שנביא שכובש את נבואתו חייב מיתה. כך אומרים חזל. ואומר אספס אמס שאדם שניחן בכישורים ולא מביא אותם לידי ביטוי, לא משתמש בכישורים שהוא ניחן בהם, הוא כמו נביא שכובש את נבואתו שחלילה עליו נאמר חייב מיתה. מכיוון שנביא שכובש את נבואתו, אז הוא בעצם לא מגשים את הסיבה שאליה הוא הגיע לעולם. אתה מבין? וכך אותו אדם שיש לו כישרון, והכישרון הזה נועד בכדי שהוא יוכל להביא תועלת לעולם. כישרון בלימוד, כישרון במוזיקה, כישרון בכל תחום שלא יהיה. ואדם שבעצם מתכחש ליכולותיו בעטיפה של ענווה, כלומר, אינני טוב בזה, אז הוא בעצם מונע מעצמו ומהעולם את הסיבה שאליה הוא הגיע לכאן. ולכן חלילה לומר שאדם מתכחש ליכולותיו ולכישוריו. כאשר גדול הדור, מרן החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה, נשאל האם הוא מודע לכך שהוא גדול הדור, הוא הנהן בחיוב. כן, אני יודע. שאלו אותו האם זה לא גאווה? הוא אמר זה המינימום שנדרש ממני בכישורים שניחנתי בהם. והכישורים הם לא שלי. אתה מבין? זאת אומרת, התפיסה שלנו היא שגויה, ולכן היא מובילה אותנו לשאלה הזו, רגע, אם יש לי, אז איך זה לא מוביל אותי לגאווה? יש לך, ונשלחת לכך, וחלילה באותה מידה שזה הגיע אליך, זה יכול להילקח. משל, למה הדבר דומה? אדם עכשיו הוא פקיד זוטר בבנק, והוא יושב מול שולחן, ומתחתיו יש כמויות אדירות של כסף, והוא יושב שם עם גב זקוף וחזה נפוח, והוא עשיר גדול. אדם שהוא פיקח, יאמר לו, אדוני, ב-5-6 הבנק נסגר, אתה הולך הביתה והכסף נשאר פה. זה לא באמת שלך. אין לך במה להתגאות. אם אדם חי בתפיסה הזו, שהוא אומר, הגעתי לכאן כשליח פיצה, ויש לי את כל הנתונים שנדרשים בכדי להיות שליח טוב. יש לי טוסטוס, יש לי אופנוע, יש לי דלק, אני צריך לבצע את זה. אז יש לי כאן שליחות בעולם, בכדי לעשות את הייעוד שלי, את התפקיד שלי, ולכך קיבלתי את כל האמצעים ואת כל הנתונים הנדרשים. אז תחושת הגאווה לא תציף אותו, כי הוא יבין יש לי, ואני יתבע על כך חלילה אם אני לא אבצע את זה, ואם אני מבצע את זה, זה תפקידי. כאשר הרמב"ן שלח איגרת לבנו, הוא מתייחס לשאלה שלך, והוא מטפל בה. הוא אומר, במה יתגאה לב האדם? אם בעושר, השם מוריש ומעשיר. אם בכבוד, לאלוקים הוא, שנאמר והעושר והכבוד מלפניך, ואיך מתפאר בכבוד קונו. בחוכמה, הקדוש ברוך הוא מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים מכך. כי ברצונו משפיל גאים וברצונו מגביע שפלים. זאת אומרת, אתה בסך הכל שליח, זוטר, שצריך לבצע את תפקידו. זה לא חלילה צריך להביא אותנו לנחיתות, מכיוון שברגע שאנחנו עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש מאוד מאוד טוב עם זה שהוא מבצע את שליחותו בצורה טובה. לא על עצם הכישורים, אלא על עצם שליחותו. ואז הוא בעצם מצליח להינצל מהגאווה. וצריך להבין שהגאווה זה הדבר הכי 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 נוראי בעולם לאדם בעצמו. מעבר לכך שחזל אומרים שגאוותן אפילו על בני ביתו הוא לא אהוב. מעבר לכך, זה מאוד מאוד קשה לחיות במציאות כזו של גאווה. מכיוון שכבני אדם, כבני תמותה, כבשר ודם, אנחנו לפעמים נכשלים. לפעמים לא תמיד מקבלים את הפרונט, את הפלורסנטים לכיווננו. אז אדם שהוא לא גאוותן, הוא מודע לעצמו, לכישוריו, לחולשותיו, לרצונו לבצע את תפקידו נאמנה, אז הוא לא נשבר ומתמוטט ברגע שהוא לא מקבל את הכבוד הראוי. ברגע שבן אדם מחובר לקרקע, מחובר למציאות של עצמו, ואומר אני מבצע את מה שנצרך, אז הוא לא גם סובל מהזמנים שבהם הוא מופתע לראות שההתנהגות של סביבתו לא תואמת את הגאווה שלו. אתה מבין? לכן, כן, אז אני אומר לכן, תמשיך להאמין ולדעת ולהשתמש בכישורים שניחנת בהם, וברגע שאתה תצא מנקודת הנחה והבנה הכי פשוטה, שאתה קיבלת מתנות בכדי לבצע את שליחותך, באופן אוטומטי לא תסבול מהתכונה הכל כך שלילית ומאתגרת וקשה ומסבילה שנקראת גאווה. אתה מבין? אני מאוד מאוד מבין את התחושה שלך. אבל ברגע שאני, גם כשאני משוחח איתך, וגם עם מאזינים ששוחחתי, ועם מאזינים שאני אשוחח, אם אני מבין שהקדוש ברוך הוא פותח את פי, ומסיר שפה לנאמנים, וטעם זקני מכך, אז במה אני אתגאה? הקדוש ברוך הוא, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. לאדם מערכי לב, אבל מהשם מענה לשון. אז יש כאן תשובות שהקדוש ברוך הוא עכשיו הכניס למוחי בכדי לתת לך ולקודמך מענה. זה הדבר הכי מטופש להתגאות ולהרגיש עם עצמי מוכשר ומורה מעם. אני וכל אחד עם הכישורים שלו. אבל חס וחלילה שזה יגרום אפילו לסדק בתפיסה שלנו ובמודעות שלנו ליכולות שלנו ולרצון ולצורך שלנו לממש אותן. הבנת ידידי?
כן.
יופי. אז בעזרת השם תצליח ותגשים את כל משאלות ליבך וכישוריך בצורה טובה, נכונה, מבלי לגעת בדבר הקשה שנקרא גאווה.
בעזרת השם, יישר כוח.
בשורות טובות ידידי. לילה טוב.
תודה.
כל טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה להתייחס כעת לשאלה שהועלתה מהאתר כהבטחתי להשתדל להתייחס. בעקבות השיחה הקודמת, אודות הקטן שחש מאוים מהגדול, הייתי רוצה לשאול מה לעשות עם ילד שכל הזמן מקטר, למרות שאנו רק נותנים ונותנים ונותנים, ותמיד הוא מוצא את הסיבה למה לא טוב לו. כן, מאזינה יקרה, אני אתייחס לשאלה שלך אבל בקצרה יחסית, מבלי לפגום באיכותה של התשובה. חז"ל מלמדים אותנו, וישמן ישורון ויבעת. וו החיבור. זאת אומרת, שהבעיתה היא דווקא, ולא למרות, אלא בעקבות הוישמן ישורון. שמנת עבית ותשכח אל מחולליך. זאת אומרת, התורה בעצם מלמדת אותנו פרק בטבע האנושי. ככל שבן אדם מקבל בלי גבול, כך הוא עלול חלילה לפגום בטובתו של הנותן. ברגע שבן אדם בעצם חי עם גבולות, אז הוא מצליח להבין שכשהוא מקבל משהו, זה ראוי להכרה. ברגע שהילד מקבל בלי גבולות, אז בעצם מה שאנחנו כהורים מלמדים אותו, שהכל מגיע לו. ואנחנו לא באמת יכולים להעניק לו הכל, כי הנפש לא תמלא. זאת אומרת, מעבר לכך שגבולות בעצם ייצבו את נפשו של הילד שלנו, ויתנו לו כלים טובים לחיות בצורה עוצמתית וחזקה, גם היום נמנע סבל ממנו ומאיתנו. כי ברגע שהוא מקטר, הוא בעצם מביע את זה שלא טוב לו. רק אנחנו חושבים שהוא מספר לנו שלא טוב לו, כי הוא לא קיבל בדיוק את הגלידה בטעם שהוא רצה, למרות שהפכנו את כל החנויות בשכונה. אבל בעצם לא טוב לו מכיוון שאנחנו הרגלנו אותו שהוא צריך לקבל את כל מה שמתחשק לו. ולכן ברגע שאנחנו יוצרים גבולות בכל דבר, אז באופן אוטומטי, כאשר במסגרת הגבולות הוא כן יקבל את מה שהוא ביקש, באמצעות מבצע, באמצעות תפקיד מסוים שהוא יעשה בבית, להרוויח את זה, אזי הוא יהנה ויקיר טובה וישמח במה שיש לו. זה דבר שהוא מרטיט. חז"ל מספרים שכאשר עם ישראל חטא בחטא העגל, אז משה רבינו בא בטרוניה כביכול לבורא עולם, ואמר לו, אתה השם בזה. ודי זהב, אומרים חז"ל, הבאת לישראל זהב עד שאמרו די. ופה בעצם אנחנו לומדים פרק בטבע האנושי, שהקדוש ברוך הוא הודה למשה, שבעצם כביכול הוא אחראי לנפילתם של עם ישראל בחטא העגל. מכיוון שכשהוא נתן להם בלי גבול, הוא בעצם גרם לכך, כלשון חז"ל, הן הארי נועם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. ולכן דווקא מתוך אהבתנו הבלתי מוגבלת לילדינו, אנחנו חייבים בכדי להעניק לנפשם חוסן אמיתי ולהציב גבולות. ברגע שנציב את אותם גבולות, אזי בעזרת השם, גם הילד יהיה שמח יותר, יהנה מהדברים שהוא מקבל, ובעיקר יקבל כלים אמיתיים להתמודדות בהמשך החיים. מכיוון שהאשליה הזו שאנחנו מספרים לעצמנו, שאנחנו נוכל לפתור לו כל בעיה, ולהעניק לו כל חשק שהוא רוצה, אז היא תתפוצץ. תתפוצץ בפניו, תתפוצץ בפנינו, ולפעמים חלילה בשלב מאוחר, זה עלול כבר להתפספס ולהיות קשה לתיקון. בעודם קטנים, אזי הם יותר גמישים, ויותר ניתנים לשינוי, ויותר ניתנים להבנה ולחינוך ולהתוויית הדרך, לפיה לעולם חוקי משלו. ולכן צריך להרוויח וצריך לקבל בגבול, ואז בעזרת השם הוא יגדל בצורה נכונה ובריאה בנפש, ונרווה ממנו נחת. כמה צלילים ונסיים.
וכשקרו כל החושים, ואם קלו כל הקיצים, הראש כבד ממחשבות, אין חזור ואין לפנות. רץ לבד בין האנשים, אוסף לי רגעים קטנים, ובית החם הם מסתתרים הסודות של החיים, ואיפה שנגמר השכל מתחילה האמונה, ואם גם היא קצת מתעייפת עמוק בתוך הנשמה. רוצה להרגיש אותך קרוב, את ידך המלטפת באהבה שלא נגמרת, להרגיש ומן אהוב במלך המקרבת, לראות לחוש ולקבל אהבתך. גם אם אין בי מעשים, רוצה לשוב ולהבין, כי הכאב כל כך עמוק כשהלב הולך רחוק.
כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביעב, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. הודה שוב לשותפיי לתוכנית, המפיק המסור שלמה פולק, לטכנאי המוכשר פנחס בינדר, ואחרונים חביבים, לכם מאזיני היקרים. ניפגש שוב בשבוע הבא, ביום שני בחצות, לעוד תוכנית מרתקת, מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.
שוב בגעגועים, עיניי דומות ומבקשות דמותך בחלונות, כי איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה, ואם גם היא קצת מתעייפת עמוק בתוך הנשמה. רוצה להרגיש אותך קרוב, את ידך המלטפת באהבה שלא נגמרת, להרגיש ובן אהוב במלך המקרבת, לראות לחוש ולקבל אהבתך. להרגיש אותך קרוב, את ידך המלטפת באהבה שלא נגמרת, להרגיש ובן אהוב במלך המקרבת, לראות לחוש ולקבל. רוצה להרגיש אותך קרוב, את ידך המלטפת באהבה שלא
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד